Timothy, yourself. Just before we start, is there anyone in the hall who needs translation from Hebrew to English at all? Anyone? Anyone hidden in the walls, in the halls, doesn't understand Hebrew? Is תקווה שלי שהשיחה הערב או השיעור הערב או הדיבור הערב יעזור לכם להבין מה אתם עושים פה ולמה לעזאזל זה נחוץ. ואני מזמינה אתכם לזכור את השיחה הזאת, כי אחד הדברים שאנחנו הרבה פעמים שומעים בסוף ריטריט, בעיקר של סוף שבוע, אנשים אומרים, אוקיי, אז אני מבין עכשיו, או אני מבינה עכשיו איך לתרגל מדיטציה, אבל רק אם את יכולה להסביר מה אמור לקרות. כשזה מגיע בסוף, אז תמיד יש לי איזו הרגשה כזאת של אוף, כאילו, אז מה עשינו? אבל זה די מדהים, כי תמיד בערב הראשון מסבירים את זה. אבל יש משהו במיינד שלנו שלא מצליח להחזיק הכל, אז אני רוצה להזמין אתכם באמת להקשיב ברוב קשב בערב, ולנסות לחזור אל השיחה הזאת במהלך הזמן הזה שיש לנו ביחד, כל זמן שיעלו ספקות. כדי להזכיר לעצמכם באמת מה אנחנו עושים פה ובשביל מה זה טוב, או איזה דבר טוב אולי יכול לצמוח מהדבר הזה. אם מישהו מתקשה לשמוע, בבקשה לעבור לקדמת הבמה. אוקיי? אם מישהו מתקשה לראות, בבקשה להתקרב לקדמת הבמה, יש לנו מקום. אני רוצה להתייחס שוב לטקסט. ולומר שכאשר אני מתייחסת לטקסט, אני מתכוונת לטקסט הבודהיסטי כפי שאנחנו מכירים אותו, שהוא מין אוסף של דברים שכנראה בודה אמר. אבל למרות שאנחנו מניחים שבודה הייתה דמות היסטורית כזאת שלימדה ודיברה ואמרה הרבה דברים, הוא לא כתב את מה שהוא רוצה להגיד, הוא דיבר. והוא דיבר בשפה שלא השתמרה. אז הדברים שהוא עבר, עברו מדור לדור, מפה לאוזן, והחליפו כל מיני שפות בדרך. ואנחנו לא ב-100% יודעים להגיד מה בודה אמר. אוקיי? אז במקום להגיד, כל פעם, לפי המסורת, כנראה שהבודה אמר, אבל אולי הוא לא אמר את זה. אז בשביל לקצר את הדבר הזה, אני אגיד לכם שוב ושוב, הבודה אמר, ובבקשה תזכרו שאנחנו לא באמת יודעים, אבל מעניין להקשיב לזה ולשמוע אם זה נכון, אם זה מצלצל נכון לנו. אז בתוך הטקסטים האלה, שמיוחסים לבודה, יש כמה פסקאות שחוזרות על עצמן שוב ושוב. ואחת הפסקאות האלה מתארת אדם, איש, אישה, יכול להיות גם נער או נערה, שבאיזשהו שלב בחיים עוצר ועושה איזשהו שינוי שמתחיל משינוי חיצוני. הטקסט אומר לנו, האדם מגלח את שיער ראשו וזקנו, פושט בגדי אדון, לובש בגדי אביון, ויוצא מחיים של בית לחיים של חסר בית. והפורמולה הזאת, הפסקה הזאת, בעצם מצביעה על זה שהאדם באיזשהו שלב עושה עצירה בחיים שלו, ופונה לאיזושהי דרך שונה כדי להתבונן באמצעותה או דרכה על הדברים. בהמשך, ממשיך הטקסט ואומר, אותו אדם שגילח את שיער ראשו וזקנו, שפשט בגדי אדון ולבש בגדי אביון, שיצא מחיי בית לחיי חסר בית, הולך למקום שאין בו כלום, אל היער, למרגלות עץ, או אל בקתה ריקה. הוא יושב, מסכל את רגליו, ומבסס תשומת לב לפניו. אני רוצה רגע שנסתכל על שתי הפסקאות האלה, ונראה איפה הן בעצם קשורות, מתארות כמעט בדיוק את מה שאנחנו עשינו היום אחרי הצהריים, את מה שאנחנו עושים כרגע. האדם מגלח את שיער ראשו וזקנו. תמיד כאישה הפסקה הזאת מעלה בי חיוך, כי יש חצי שמעולם לא זכיתי לעשות איתו משהו. אבל השיער, תחשבו על השיער, כמו השיער, גם במסורות, מסורות אחרות, גם במסורת היהודית, השיער נושא איתו ערך סמלי של כוח, של מעמד. יש מקומות בתוך הטקסט הבודיסטי שמתארים אדון יושב על גג ביתו ושלושה ספרים מסלקים את שערו. וזה כדי לומר כמה כוח יש לאדם הזה, כמה הרבה שיער יש לו, וכמה אנשים הוא מעסיק בלסרק את שערו. ואותו אדם ש עוצר רגע את החיים שלו ויוצא לאיזשהו מסע אחר, תכף נתייחס לאן הוא הולך במסע הזה. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא משיל מעליו, הוא מוותר על אותם מאפיינים או על הסממנים של הכוח. של הכוח, אני חושבת גם של היופי, או של איך דברים נראים, מבחוץ. יש פה איזה תנועה מאוד ברורה של ויתור, של הסרה, של משהו שהוא שלי, אוקיי? השיער שלי הוא שלי. בהמשך של אותה התנועה, האדם גם פושט את בגדי האדון שלו. זו אמירה נורא יפה בעיניי. אנחנו משקיעים כל כך הרבה לבחור את הבגדים שלנו, אפילו אם אנחנו רוצים שהם יראו מאוד, אני מתחשבת על הטינג'רים שמשקיעים כל כך הרבה מאמץ בלהתלבש ככה שיחשבו שבכלל לא אכפת להם מה הם לובשים. ובין אם אנחנו ברור שחשוב לנו מה אנחנו לובשים, תחשוב, כל אחד מאיתנו לבוש היום. לבוש הזה אומר משהו. אני לא יודעת כמה מכם לבושים היום בלבוש שהייתם הולכים לעבודה, למשרד, או לפגישות המקצועיות שלכם. אני לא יודעת כמה מכם לבושים היום כמו שאתם לבושים כשאתם נכנסים הביתה ומשילים מעליכם את התפקידים האלה ולובשים תפקידים אחרים, והמקום הזה של להוריד בגד ולוותר על התפקיד שלי ועל הנראות שלי ועל המעמד שלי בפני אנשים אחרים, וללבוש במקום זה בגדי אביון. המקום הזה שאומר, אנחנו צריכים ללבוש, אבל אפשר גם ללבוש משהו שהוא לא משדר את אותה שררה, את אותו תפקיד, את אותה אחריות, את אותו כוח. ואדם יוצא מחיי בית אל חיי חסר בית. זה ממש בעיניי מה שעשיתם היום. אנחנו יושבים פה משהו כמו 100 איש, אין לי מושג איך נראים הבתים שלכם. אבל ברור לי שיצאתם היום מהבתים האלה ואתם עכשיו לא בעלי הבית על מה שקורה פה. אוקיי, אף אחד מאיתנו בעצם לא בעל הבית של מה שקורה פה, המגבת ידיים שתלויה בשירותים של הבניין שלנו. לא בחרתי אותה, לא הייתי בוחרת אותה. אני אפילו לא מחבבת אותה בשום צורה, היא גם לא שלי. המיטה שאני ישן עליה הלילה היא לא שלי. החדר שאני ישן בו הלילה הוא לא שלי. והמטבח שיזין אותי ביומיים וחצי האלה הוא לא שלי. ועדיין הטקסט, תחשבו כמה זמן הטקסט מבזבז על דברים, כאילו, נכון, באנו ללמוד, לא באנו לדבר עוד פעם. כן תתגלח, לא תתגלח, ככה תתגלח, לא, כן לבת חול. אבל הטקסט חוזר על זה, שלא רק שהטקסט חוזר על זה, הוא חוזר על זה שוב ושוב ושוב ושוב, ואמר לנו, רגע, תעצרו, קורה פה משהו חשוב, בצעד הזה, של ויתור, של השלה, של יציאה לקראת משהו, שבו אני אומרת לעצמי, אני, כמו במילים של אלתרמן, אני עוברת אורח בשביל הזה. אני לא בעלת הבית של השביל הזה. ואז יוצא אותו אדם, אותו איש, אותה אישה, אל הדרך. והוא צריך לעשות עוד משהו. הוא צריך לעצור בעוד מובן, גם לעצור במובן הפיזי, הוא יושב. שזה מעניין, כי רובנו מנהלים אורח חיים יושבני. אני למדתי את הביטוי הזה מהמורה לשלח בבית ספר. היא הסבירה לי שיש אורח חיים יושבני, שהוא מאפיין את האנשים שיושבים רוב היום, והסבירה לי שזה לא בריא. עכשיו, בימיו של הבודה אני מניחה שכל הקשיים שקשורים באורח החיים היושבני שאנחנו מכירים היום היו פחות מוכרים. כלומר, בשביל הבודה או בשביל מי שחרש בשדה או מי שהלך בדרך לשבת הייתה עצירה. Okay. אז הטקסט אומר לנו, צריך פה לעצור. צריך, הוא אומר, לסכל רגליים לפנינו. בעיניי זה סמל נורא יפה על זה שאני יושבת, ואני מתכוונת להישאר בישיבה. אוקיי? אני לא כאילו עם הרגל בדרך לקום, אלא אני מתכוונת לשבת. איפה אני יושבת? אני יושבת בתוך אותו מקום שהוא ריק. וריק, במובן הזה, לאו דווקא ריק מחפצים, אלא ריק מכל דבר שהוא אני, עצמי או שלי. כלומר, גם אם יש משהו בתוך המקום הזה, אני יודעת שהוא לא שלי. הוא לא חלק ממנו. ואז אומר לנו הטקסט, אחרי שעשיתם את כל ההכנות האלה, אתם יכולים להתחיל לתרגל תשומת לב. האדם מבסס תשומת לב לפניו. אני חושבת ש... מאוד משמעותי לראות שבעצם מה שהטקסט אומר לנו זה שכל זמן שאנחנו בתוך התפקידים שלנו, בתוך האחריויות שלנו, בתוך הכובעים שלנו, בתוך הפוזיישן שלנו, הרכוש שלנו בתוך המשפחות שלנו, קשה מאוד שתשומת הלב תהיה לפנינו. כי הרבה פעמים משהו אחר מופיע שם לפנינו, ואולי עומד ביני לבין לראות את הדברים כפי שהם. כי המטרה של כל התהליך הזה היא בעצם להיות רגע בשקט, להסתכל על העולם ולראות מה הולך פה. כמו שאומרים הנוער, מה הלוז? לימדה אותי נערה. מה נסגר? מה הלוז? מה קורה פה בעולם הזה? אם אני באמת מסתכלת עליו לרגע, ולא מתוך התפקידים שלי, הכובעים שלי, האחריות שלי, המחשבות שלי, הדעות שלי. ואותו מסע רוחני שהבודה היה מדריך בתוכו, מה ממורה דרך כזה אם תרצו. המטרה של המסע הזה היא לראות אפילו לרגע את המציאות כפי שהיא ולא כפי שאני. כי כל כך הרבה פעמים אני רואה את הדברים כפי שאני. איך זה יהיה לראות אותם כפי שהם? אני זוכרת, זו חוויה שנשארת איתי המון שנים, כל פעם חוזרת אליי בצורה אחרת. היו שנים שהנחיתי אצלי בבית קבוצות מדיטציה. נדבר על זה בשבת. על האפשרות הזאת לבוא, אנשים פותחים את הבית, מזמינים אנשים אחרים לתרגל. בדרך כלל יושבים, שותים איזה תה, אוכלים איזה עוגיה, מתרגלים ומדברים על איך היה התרגול, לפעמים גם לומדים איזשהו פרק ביחד. ובמשך הרבה זמן הקבוצות היו אצלי בבית, והיו אצלי בבית, את התקופה שהיו אצלי 3 פעמים בשבוע קבוצות בבית. זאת אומרת, המון אנשים שנכנסו אליי הביתה, והיה איזה פעם, איזה יום רביעי בבוקר אחד, שאני לא זוכרת מה הייתה הסיבה, אבל אי אפשר היה להיפגש אצלי בבית. והעברתי... לא היה וואטסאפ. כי התקשרתי לאנשים בקבוצה ושאלתי אם מישהו יכול לארח אותנו מחר, מישהו אמרה כן. יושבנו אצלה בבית, והכל היה אותו דבר. היה את... והיו עוגיות, והיו הנחיות, והייתה מדיטציה. אבל שמתי לב שזו פעם ראשונה שאני יושבת עם קבוצה של אנשים שמתרגלים מדיטציה, אני רואה טלטל אבק כזה, שהוא עם שערות, מכירים את הטלטלים האלה? יש כאלה שעוד לא גמרו לגלח את שיער ראשי המזקנה, ויש להם טלטלים כאלה בבית. אני רואה טלטל כזה בפינה של החדר, והוא לא מפריע לי בכלל. ופתאום קלטתי עד כמה אותו טלטל אבק עם שערות, כשהוא אצלי בבית, ואנשים רואים אותו, הוא מפעיל אצלי משהו אחר לגמרי, מאשר כשהוא נמצא בבית של עדנה, אותה בחורה שאצלה התארחנו. ושמתי לב לזה ולא עשיתי מזה עניין. ואז אחר כך עשינו איזה שרינג כזה של חיה לכם. ואותה עדנה שיתפה החיה לה, היא אמרה ש... כל הישיבה, שבנו 45 דקות, אבל כל הישיבה הייתי עסוקה בזה שאתם שומעים את המים יורדים מהמנקה בקומה מעל, הורידה את המים במדרגות. כל הישיבה הייתי עסוקה במתי היא תפסיק כבר וכמה זה לא נעים שהיא כל כך מפריעה לכם. ואז שמתי לב שאני לא שומעת את המים האלה. לא את המים, ולא את המנקה, ולא את המדרגות, ולא... אז לרגע הבנתי שהדבר הזה, כשזה שלי זה נראה אחרת, כשזה אצלי זה נראה אחרת, מאשר כשזה לא אצלי, הוא לא רק איזו סריטה שלי. שכנראה כשדברים קורים והם שלנו, הם משפיעים עלינו אחרת מאשר כשהם קורים והם לא שלנו. ומה זה נורא מעניין אותי, כשאני רואה טלטל אבק, אני נזכרת ואני מתבוננת בו. ואני מנסה לראות מה קורה איתו, עם הטלטל הזה. ואני רואה כל פעם מחדש שאם הוא אצלי בבית, הוא שונה מאשר אם הוא בבית של מישהו אחר. כלומר, אני מתנה, וזאת נקודה שהיא נורא חשובה, אני מתנה את האופן שבו אני רואה את המציאות. בעצם מאוד מאוד קשה לראות את המציאות כפי שהיא. רוב הזמן אנחנו רואים אותה כפי שאנחנו. אם יש פה ויש פה הורים לילדים, אנחנו יודעים שהפדיחות של הילדים שלנו הן יותר מביכות מפדיחות של ילדים אחרים. למרות שזאת יכולה להיות אותה התנהגות ממש. ואם יש פה מישהו שהוא זוכר את התקופה לפני שהיו לו ילדים, הפדיחות של ההורים שלנו הן הרבה יותר מביכות מפדיחות של ההורים של החברים שלנו. כלומר, זה קטע שזה שלי, זה משפיע עליי אחרת מאשר כשזה לא שלי. ואז מה שבעצם התרגול מנסה לעשות זה לעזור לי לשחרר את השלי הזה, לשחרר את האני הזה, לשחרר את העצמי הזה, ולראות אז מה נשאר, אז מה נראה, כשאני אסתכל על דברים מתוך מקום שהוא ריק מבעלות, ריק מנכוס, ריק מתפקיד. הבודה מלמד שכאשר אנחנו מסתכלים על הדברים מתוך המקום הריק הזה, והוא מדבר על הדברים הממשיים, זה לא, אין פה מיסטיקה בחלק הזה בכלל. כשהוא אומר שאנחנו מסתכלים על הדברים, הוא אומר, מסתכלים על הבקבוק הזה, מסתכלים על התיק הזה, מסתכלים על המזגן, מסתכלים על הכיסא, אוקיי? דברים לגמרי שאנחנו יכולים לדעת על מה אנחנו מדבר. על הגוף שלנו, על הדעות שלנו, על מערכות היחסים שלנו, על מצבי הרוח שלנו. הוא אומר, אם אנחנו מסתכלים מתוך המקום הריק, אנחנו יכולים לראות שכל הדברים האלה מאופיינים בשלושה מאפיינים. ואני רוצה להתייחס לשלושת המאפיינים האלה ולעודד אתכם במהלך הימים שלנו ביחד לחפש אותם, לחפש אותם באופן אקטיבי וסקרן ומתעניין ומדויק. בואו ננסה לקחת את שלושת הימים האלה כימים שכל המשימה שלנו בהם זה לראות את שלושת מאפייני הקיום הללו. המאפיין הראשון הוא מאפיין ההשתנות. כל דבר שאנחנו יכולים לרגע להפנות אליו עכשיו את תשומת הלב, בואו תהיו איתי, תנסו רגע להפנות את תשומת הלב שלכם למשהו. אז אולי מישהו שם לב לטמפרטורה, או לתאורה פה, או לאיזו תחושה גופנית שקיימת, או לאיזה רגש, או משנה, מה שאתם יכולים עכשיו לשים לב עליו, הדגדוג הזה שיש לי במחיר עכשיו, משתנה. ברגע מסוים הוא הופיע, הוא נשאר למשך איזשהו זמן, ואז לאיזשהו כיוון, באיזשהו רגע הוא משתנה. כלומר, לדברים יש דינמיקה כזאת של הופעה, איזושהי נוכחות, ובאיזשהו שלב הדברים משתנים. אני חושבת שכשאנחנו חושבים על זה רציונלית, זה טריוויאלי. כי זה ברור, ברור שהכל משתנה. אם הבודה טרח להזכיר את זה בלי סוף, אני אומרת, אולי בכל זאת כדאי לי לבדוק. אולי זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה. ואז אני מתחילה לחפש בחיים שלי. האם זה נכון שכל דבר משתנה? בואו תעשו רגע סריקה בהיסטוריה הקצרה או הארוכה שלכם ותמצאו, כמו שבודה אומר, תמצאו דבר אחד שלא השתנה ותביאו לו אותו. אני חושבת על הדעות שהיו לי לאורך השנים. הדעות הפוליטיות שלי, הדעות שלי לגבי העולם, תחומי העניין שהיו לי לאורך השנים, השתנו. אני חושבת על האנשים שהיו משמעותיים בחיים שלי, הופיעו, נעלמו, ואלה שנשארו, השתנו. אני מסתכלת על הגוף הזה. השתנה. הבית שאני גרה בו, האחריות שיש לי כלפי אנשים אחרים, השתנה. זוכרת רגע ש... לפני המון המון שנים, עמדתי מעבר חצייה ברמת גן ועבר מישהו עם אוטו, מה זה מדליק, ואני הייתי עוד בתקופה שמכוניות מדליקות לגמרי הדליקו אותי, ובפנים ישב בחור מאוד מדליק, והיה איזה רגע כזה שהוא עמד לפנות ואני עמדתי לחצות, וזה היה קסום, כאילו עמדנו וקלטנו אחד את השני, והיה כזה וואו, איזה בן אדם ואיזה אוטו. ואז שמעתי בום, ברח לו הרגל מהרקס, הוא נתקל בעמוד. וברגע אחד זה היה סיפור אחר לגמרי, זה היה כאילו, בעיקר חשבתי עליו, איזה פדיחה. כאילו רגע אחד אתה מלך העולם, אתה הבחור הכי יפה בעיר, באוטו הכי מדליק בעיר, תפסת את העיניים של הבחורה הזאת, ויש שם את הטרח. יש שם את הבום ונשבר הפנס, והאוטו שלך עקום, ויצאת טמבל. ומה שעבר לי באותו רגע היה, זה מה שבודה התכוון. זה משתנה. ההשתנויות האלה לפעמים הן קורות בצ'יק ואנחנו מזהים אותן, כמו שם. כאילו, רגע אחד היה כזה, שבריר שנייה אחר כך היה פה סיפור אחר לגמרי. לפעמים ההשתנות הזאת קורית לכיוון שהיינו רוצים. כלומר, רגע אחד, למשל, אני מקווה שמשהו יקרה, ורגע אחר כך הוא קורה. כלומר, ההשתנות עובדת בשבילי. היא הולכת לכיוון שאני רוצה. לפעמים ההשתנות עובדת לכיוון שאני לא רוצה, כמו מה שאולי אני יכולה לדמיין שהיה בראשו של אותו חור צעיר. המציאות השתנתה, ואני לא חושבת שזה היה הכיוון שהוא רוצה, שיחסינו התקדמו לעבור. לפעמים ההשתנות קורית בקצב שהיינו רוצים. אנחנו מרגישים שהגיע הזמן להיפרד ממשהו ולעבור הלאה. לפעמים ההשתנות קורית בקצב שלא היינו רוצים, קורית לנו מהר מדי. או שאנחנו מאוד מקווים שמשהו ישתנה, והוא עדיין לא משתנה. כלומר, העובדה שדברים משתנים היא כאילו עובדה ניטרלית, אבל אם נסתכל הרגע נראה שיש לנו מערכת יחסים מורכבת עם העובדה שדברים משתנים. הרבה פעמים גם השפה שלנו מצביעה על זה. למשל, מישהי אמרה לי, לא השתנית בכלל. כאילו לא להשתנות בכלל, מאיזשהו גיל זה נחשב מחמא. ובגילאים אחרים אנחנו, אם יגידו על ילד בן 8 שהוא 10 שנים לא השתנה בכלל, אז זה לא. אז זה דינמי הדבר הזה, אוקיי? ויש לנו שם מערכת יחסים, ולפעמים ההשתנות תלך בול כמו שרצינו, ולפעמים ההשתנות לא תלך בול כמו שרצינו. אבל, אומר לנו הבודה, דבר אחד אני יכול להבטיח לכם, והוא מאוד כזה פרובוקטיב, אומר, ובואו אליי, תביאו לי את הדבר שלא עומד בקריטריון הזה, הכל משתנה. הכל זמני והכל משתנה. אני רוצה לבקש מכל מי שרק יכול לשבת, אם צריך להישען, להישען, אבל לא לשכב, בבקשה בעולם. תודה. מאפיין נוסף של כל הדברים המשתנים האלה, שקיים במקביל, הוא שכל אחד מהדברים האלה בתורו הוא סיבה למשהו, הוא תוצאה של משהו, הוא תלוי וקשור בדברים אחרים. כלומר, אנחנו לא יכולים להצביע על שום דבר ולהגיד הדבר הזה עומד כשלעצמו ומונע רק מכוח רצון. כל דבר מושפע מדברים אחרים. אני, בן הקטן שלי, אוהב לשיר בקולי קולות, והוא רוצה לשיר בקולי קולות, ושזה לא יפריע לאף אחד. אבל האח שלו לא אוהב ששרים בקולי קולות. והאח שלו לא רוצה שהקטן יפריע לו בזה שהוא שר בקולי קולות. כלומר, יש לנו פה שני יצורים בעולם, שניהם בעצם באותו רגע לא רוצים להיות תלויים ביצורים אחרים. זה רוצה לשיר ושאף אחד לא יפריע לו, וזה רוצה שקט ושאף אחד לא יפריע לו, אבל הם לא מנותקים אחד מהשני, הם קשורים אחד בשני. כמה, שוב, זה יכול להיראות טריוויאלי, אבל אם נסתכל על זה, נראה איך הקשרים, הקשרים גם במובן של מערכות יחסים, גם במובן של הקשרים הכלכליים שלנו עם אנשים אחרים, הקשרים הבריאותיים, צו הבריאות שלי שקשור בדברים שנמצאים מחוץ לי, הקשרים האלה הם כל הזמן קיימים והם מורכבים, ולפעמים אני קשורה או תלויה או מחוברת במקום שהייתי רוצה להיות, קשורה, תלויה או מחוברת, ואז זה יכול להיות לי נעים ומזין ועוזר. ולפעמים אני קשורה, תלויה ומחוברת לדברים שלא הייתי רוצה להיות קשורה, תלויה ומחוברת אליו. לפעמים החיבור הזה קורה, ולפעמים החיבור הזה לא קורה. והחיבורים האלה, כשלעצמם, כל הזמן משתנים. אז הייתי מקווה שיש לכם עכשיו בראש איזה מין תמונה כזאת של איזה מין רשת שהיא, תמינו רגע רשת דייגים, אוקיי? שכבה אחת של רשת דייגים. מתחתיה עוד שכבה של רשת דייגים. ומתחתיה עוד שכבה של רשת דייגים. ובכל אחת מהרשתות האלה יש חוטים וקשרים, אוקיי? אבל גם כל קשר בשכבה העליונה מחובר לאיזשהו קשר בשכבה האמצעית, וכל קשר בשכבה האמצעית מחובר לקשר בשכבה התחתונה, וכל קשר שאני מזיזה, מזיז את הכל. אתם איתי בדימוי הזה? הדבר תלוי בדברים אחרים, ואם אני אזיז את הדברים האחרים, הדבר עצמו יזוז. כמו מפת שולחן. אוקיי, אני מזיזה את המפה, אז כל הכוסות, כל הצלחות, כל מה שעליה זז ביחד איתה. הכוס לא יכולה להגיד, את תזוזי אבל אני נשארת. המפה לא יכולה להגיד, אני אזוז ואתם, אני לא צריכה שתבואי איתי. אולטימטיבית אנחנו ככה, אנחנו מין מפה עם דברים, וכל דבר שזז מביא דברים אחרים, תלוי בדברים אחרים. זוכרת, ובתור ילדה גדלתי בקיבוץ והיה שלט כזה, חדר אוכל. האדם איננו אלא תבנית נוף מולדתו. עד כמה מכם זוכרים את המשפט הציוני הזה. האדם הוא השתקפות, הוא ביטוי של התבניות שהיו במקום שהוא גדל בו, במקום שהוא נמצא בו. הדעות שלנו תלויות בסביבה שגדלנו בה. הגנים שלנו תלויים בסביבה שבה נוצרנו. סגנון הלבוש שלנו תלוי במוסכמות שקיימות בסביבה שלנו. סגנון החיים שלנו. יש בזה משהו ששווה לעצור לידו ולראות אותו. אם הכל תלוי בדברים אחרים, וכל הדברים משתנים כל הזמן, אז מה אני רואה כשאני מסתכלת על העולם? מה זה העולם הזה? ואיך זה להיות בתוך עולם? איך זה להיות עולם שבו הכל תלוי בדברים אחרים והכל זז ומשתנה כל הזמן? אז המאפיין השלישי שהבודה מצביע עליו הוא, אם תרצו, התוצאה הישירה של השניים הראשונים. כלשון הביטוי האנגלי, לפעמים הלחם שלך ייפול על הצד של החמאה. תחשבו על האנגלים, שהם אוכלים לחם עם חמאה, ופרוסת הלחם נופלת. אנחנו מקווים שאם כבר פרוסת הלחם נופלת, היא תיפול על הצד שבלי החמאה. בעיקר אם לרצפה יש את אותם טלטלי אבק שהוזכרו. אבל הכיוון שבו ייפול הלחם, ואם יש חמאה או אין חמאה, ואם יש אבק או אין אבק, או אם תפסת אותו או לא תפסת אותו, תלוי בכל כך הרבה דברים שהסתברותית, אוקיי? לפעמים ייפול על הצד של החמאה. כלומר, לפעמים הקשרים האלה וההשתנויות האלה יהיו בכיוון שטוב לי, שנעים לי, שרציתי. ולפעמים הקשרים וההשתנויות האלה יצאו לא, לא כמו שרציתי, לא כמו שטוב לי. לפעמים אפילו הם יצאו כואב, לפעמים הם יצאו עצוב. ובודה אומר ככה זה. ואם נסתכל על הדברים כפי שהם ולא כפי שאנחנו, נראה שזה נורא פשוט. זה פשוט ככה. ואז עולה לי שוב ושוב הביטוי של כריסטופר טיטמוס, שהוא אחד המורה הבכיר, בעצם שהתחיל את התנועה הזאת של תובנה. שדיברתי איתו פעם על הדבר הזה ועל המסע הרוחני ועל... אז הוא אמר לי, מיכל, זה הכל רק המרחק שלוקח לך מפה לפה. זה כל הדרך. כלומר, ההבנה הרציונלית שהדברים משתנים, שדברים תלויים, ולכן האושר או הסיפוק הם חמקמקים, ההבנה הרציונלית זה, זה לא ביג דיל. אבל המסע הוא המסע של לראות איך זה בשבילי להיות בעולם כשהוא ככה. איך זה בשבילי עכשיו. ואיך זה עכשיו. ומה זה מבקש ממני? אם ככה הדברים, אם ככה העולם, אם ככה אני, מה זה מבקש מהחיים שלי? איזה משמעות יש לנשימה הזאת? המילה בפאלי, נורא מעניין, בפאלי אין מילה למדיטציה. כלומר, כל הדבר הזה שאנחנו עושים ומלמדים וקוראים לו מדיטציה וגוזרים ממנו את הפועל המעולה למדות ואת שם העצם המודט, הוא בא מאנגלית, תורגם, אבל לא היה איך לתרגם אותו לעברית, אז הדבקנו אותו בעברית וקצת עשינו לו איזה שינוי ואנחנו חושבים שאנחנו מבינים מה זה. ופאלי, השפה שבה אנחנו, ממנה אנחנו מכירים את כתבי הבודה, אין את הדבר הזה. יש את המונח בהבנה. והמונח בהבנה, המשמעות שלו, היא לזכור כאן ועכשיו. אז אם תרצו, המטרה של התרגול של המדיטציה, של היציאה למסע, של הוויתור על כל מה שאנחנו מוותרים עליו היום כדי להיות כאן. כל המטרה היא לזכור את מה שאנחנו כבר יודעים על העולם ולראות איך זה עובד ברגע שאני זוכרת. כשאני עומדת בתור לאוכל, חושבת לעצמי שהתור ארוך מדי. וכשאני רואה את זה כמחשבה שהופיעה, שנייה אחר כך היא תחלוף, שנייה קודם היא לא הייתה. אני רואה שהמחשבה הזאת עולה בגלל איזשהן נסיבות שהיו. אם היו נסיבות אחרות, המחשבה הזאת אולי לא עלתה. כי אני רואה שהמחשבה הזאת לא נעימה לי, אז באותו רגע כשאני תופסת את זה, ואני אומרת, המחשבה הזאת היא דוגמה לזמניות, לזיקת גומלין ולחמקמקות, אז מה קורה? כשאני מרגישה את הדגדוג הזה של היתוש, שמציק לי עכשיו בצד הזה של המצח, ואני יכולה לראות שהדגדוג הזה הוא משתנה, והוא תלוי בדברים אחרים, והוא לפעמים סבבה ולפעמים לא, אז מה קורה? כלומר, הרגע שבו אנחנו רואים את שלושת מאפייני המציאות, הוא רגע שבו יש לנו הזדמנות לבדוק, אוקיי, עכשיו איך אני עם זה? עכשיו מה קורה איתי? אז המבט שלנו החוצה ופנימה. לחוצה, לפנימה. והמבט שלנו הוא מבט שמחפש לראות את זה ולראות איך העולם ייראה אם אני אסתכל עליו ביומיים וחצי הקרובים דרך המשקפיים האלה. ואני רוצה להזמין אתכם, אם הדברים עושים לכם איזשהו הגיון, לחשוב על השיחה של הערב כמשקפיים. כשאני מסתכלת עליכם בלי המשקפיים האלה, וכשאני מסתכלת עליכם עם המשקפיים האלה, תאמינו לי, אתם לא אותו דבר. כשאני אסתכל עליכם עם המשקפיים של דוקה אניצ'ה אנאטה, של הזמניות, של זיקת הגומלין ושל החמקמקות, או כשנסתכל עליכם בלי לזכור את זה, אני לא אראה את אותו דבר. אני רוצה להזמין אתכם לשחק עם זה. וממש, אם יש לכם משקפיים, אז זה עוד יותר טוב, כי אתם מכירים את החוויה הזאת, שכאילו אני מורדת משקפיים, פתאום אני לא... לא ידעתי שרואים כאלה. ואם אין לכם משקפיים, אז תדמיינו את אתכם מרכיבים משקפיים, כמו שאומרים, נכון, יש משקפיים ורודים, משקפיים צהובים, משקפי תלת מימות. אז משקפי דוקני צ'נתה. שימו אותם בכיס, וכל פעם שאתם זוכרים, תרכיבו אותם. תעצרו רגע ותסתכלו, אוקיי, איך העולם נראה עכשיו? כשאני מסתכלת עליו מהפרספקטיבה הזאת. ואתם תראו שבחלק גדול מהזמן אתם תשכחו, ותסתכלו על דברים, מי אני ומה אני רוצה ומה זה עושה בשבילי, ומה אני רוצה לעשות עם זה או לא עם זה, אני ואני 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 ואני. זה יהיה רוב הזמן. והיו רגעים של חסד, שאתם אומרים, רגע, מיכל אמרה משקפיים. אז אני ארכיב שנייה את המשקפיים, נסתכל על זה 20 שניות, דרך הפרספקטיבה הזאת, ואז אני אשכח. זה משקפיים שנופלות לבד. צריך כל הזמן לזכור להחזיר אותם. אז אני רוצה להזמין אתכם לנסות לשחק עם המשקפיים האלה, ביומיים וחצי הקרובים. אני אשתדל תוך כדי לתת לכם עוד ועוד ככה נקודות, שיכולות אולי לעזור לזכור את הפרספקטיבה הזאת ולהסתכל עליה. ואם יחזור לכם באיזשהו שלב ההרהור הזה, אוקיי, אז בשביל מה זה טוב? בשביל מה אני נכנסת עכשיו לאולם? בשביל מה אני מתרגלת עכשיו בהליכה? בשביל מה להסתכל על הנשימה הזו? אז רק תגידו, אולי כדי לזכור את המשקפיים. אוקיי. נרכיב את המשקפיים, נשחק בכאילו. תצאו מפה בעוד יומיים וחצי. מי שירצה להשאיר את המשקפיים, אנחנו נשאיר לכם פה קלרה גדולה. נשמור את המשקפיים לרטריט הבא. ומי שאוהב את המשקפיים יוכל לקחת אותם. טוב, אבל בואו תנסו. אז בואו תנסו רגע לקחת את כל זה, ואני רוצה לחזור איתכם על הפסקה שאיתה התחלתי, את השיחה הרי, ותנסו לראות איך זה נשמע לכם עכשיו. פלוס מינוס אותן מילים. ברגע מסוים בחייו, האדם מגלח את שיער ראשו וזקנו, פושט בגדי אדון, לובש בגדי אביון, ויוצא מחיי בית לחיי חסר בית. הוא הולך אל מקום ריק, אל יער, למרגלות עץ, או לבקתה שאין בה כלום, יושב, מסכל את רגליו, ומבסס תשומת לב לפניו. בואו נשב יחד מספר דקות.